עכשיו באנו לפרק 4 ואומר, אם קראת עד עכשיו בסבלנות פרקים 1, 2, 3, אז עולה השאלה, מאיפה כל העולמות האלה באים? בפרק 4 פותח בשורה, כל העולמות האלה למיניהם, וזה מתייחס למגוון, זה כל העולמות שתיארנו קודם, כולם באים מן הקרמה. המחבר של הטקסט, מה טוב, עשו בנדו, בוחר לפתוח את פרק 4 בשורה הזאת, מכמה סיבות. ואחת מהן זה שהוא פה מתווכח עם השקפות עולם אחרות שהיו קיימות באותו זמן. עכשיו, אנחנו מדברים על השקפות עולם שהיו קיימות בתקופה ההיא בהודו, השקפות עולם שמיוחסות להינדואיזם, אבל הטקסט ניתן לנו על ידי ישויות שהן נאורות. אז בוודאי שהמטרה של הטקסט היא לא רק הקהל ההינדו של אותה תקופה. המחבר שהוא ישות נאורה יכול לראות אותנו היום, כל אחד מאיתנו, והמטרה של השורה הזאת וכל שורה אחרת שמה באה לענות על הצרכים שלנו, על הצרכים של תלמיד הדרמה בכל עת. ולכולנו יש כל מיני רעיונות שגדלנו איתם או שהפנמנו אותם או שהמצאנו אותם, במידה רבה הפנמנו מהסביבה כל מיני רעיונות מאיפה בא העולם שלנו. בקהל הזה יש לנו חינוך יהודי, יש לנו חינוך של ספר בראשית שמתאר את בריאת העולם. תראו בהמשך שמאסטר וסובנדו בעצם מתווכח חזק מאוד עם השקפת העולם הזאת. השקפת העולם הזאת גם מיוצגת בהינדואיזם. ולמעשה, הפרשנות אומרת שהוא מתווכח עם שלוש השקפות עולם שהיו נפוצות בזמנו ושאנחנו בצורה כזאת או אחרת מחזיקים מהן. השקפת העולם הראשונה, גיו טקפה. גיו פירושו סיבה, וזאת מילה חשובה. זאת אומרת, המילים שאנחנו בוחרים להתעכב עליהן בטיבטית הן מאוד חשובות, לכן אני מתעכבת עליהן. טקפה פירושו בלתי משתנה. מה ההפך של טקפה? שרוצים לשלול בטיבטית, שמים את ההברה מי לפני המילה. אז מי טקפה זה משהו שהוא ארעי, וטקפה זה משהו שהוא קבוע, שלא משתנה. אז ביחד, גיו טקפה, סיבה קבועה. פירוש אחר אפשר לתת סיבה קדומה. זה מייצג השקפת עולם שקצת קרובה להשקפת העולם המדעית שיש לנו היום. שהאסטרופיזיקאים למיניהם אומרים, בזמנו לפחות הייתה תיאוריה של המפץ הגדול, הביג בנג, יש איזו סיבה אחת שיצרה את העולם. וכשבודיסט שומע כזה דבר, אז הוא מיד שואל, אז מה יצר את המפץ הראשון? מה יצר את המפץ הגדול? כי מבחינת השקפה הבודיסטית זה משהו שלא ייתכן. לא ייתכן משהו קבוע שגרם את הכל, ושלא נגרם על ידי שום דבר. ואומנם, זמן מה אחרי שיצאה התיאוריה של המפץ הגדול, אחר כך תקנו ואמרו, בעצם היה מפץ שקדם למפץ הגדול, ועכשיו אתם מדברים על שרשרת אינסופית של מפצים. אז זאת ההשקפה הראשונה. גיו טקפה. אנחנו נדבר עליהם עוד מעט ביתר הרחבה, אבל קודם אני רוצה לעבור לשנייה, שיהיה לכם רשום. השקפה השנייה, תורו. פירוש המילה עיקרי. למה הכוונה כאן? כוונה לאיזה מין אנרגיה ראשונית, איזה מין כוח ראשוני שיצר את העולם. ועכשיו השקפה השלישית, תחזרו אחריי, וואנצ'וק. פירוש המילה איזה אלוהים, אל, בורא, או יצור שבורא, וזה התרגום הטיבטי של השם של אישוארה. בתקופה ההודית הקדומה, זה היה אל הינדו, או אינדרה. אז יש לנו שלוש השקפות עולם כאן, שמאסטר וסובנדו מתווכח איתם קשות. ולא רק מאסטר וסובנדו, הבודה, מתווכח איתם קשות. ואפשר לחלק את השלוש השקפות האלה לשני סוגים. אחד ושתיים, הגיוטקפה והסורו ביחד, מחלקה של השקפות שמייחסות את בריאת העולם לסיבה שהיא קבועה, והוואנג צ'וק מייחס את בריאת העולם לסיבה שהיא מין אל בורא, שזה יצור שהוא משתנה, שהוא מגיב למה שקורה, הוא הולך ומשתנה כל הזמן. זאת אומרת, הישות מופיעה בשלוש, אחד ושתיים זה יותר מין אנרגיות. וחשוב לעבור לארגומנטים. מה הארגומנטים שיש למה סובה סובנדו כנגד שתי המחלקות האלה של סיבות? אז אם לוקחים את המחלקה הראשונה של סיבות לעולם שהן סיבות קבועות, אז מבחינה לוגית, הוויכוח הלוגי עם הסיבות האלה הוא אומר, אם העולם כולו יכול להיווצר ברגע אחד על ידי איזושהי אנרגיה קדומה, מקורית, primal energy אומרים באנגלית, אז אין שום סיבה שתהיה התפתחות בזמן, כי הכל נוצר ברגע אחד. ואנחנו בכל זאת חווים בחוויה שלנו שיש סיבות ויש תוצאות ויש התפתחות בזמן של דברים. דברים הם בתהליך בלתי פוסק והם משתנים. אז כשמייחסים אותם לסיבה שהיא קבועה, כל המשמעות של זמן נעלמת. כל המשמעות של הדרגתיות או של תהליך נעלמת. ולכן הטענה היא שההסבר הזה הוא לא הגיוני, הוא לא תואם את הניסיון שלנו. אם אנחנו מסתכלים על העולם כפי שאנחנו מכירים אותו מתוך ההתנסות שלנו והחוויה שלנו, אנחנו יודעים שיש בעולם הזה כל הזמן תנודות. יש עליות ויש ירידות, יש התפתחות, יש למעלה, יש למטה, יש דברים שנולדים, דברים שמתים, דברים שגורמים דברים אחרים. למה זה קורה? למה אנחנו מזדקנים, למשל? למה בחיים שלנו יש גיל ויש הזדקנות וכך הלאה? הסיבה זה שהאנרגיה שאיתה התחלנו את החיים האלה הולכת ומתקלה. הולכת ומתקלה. יש שינויים אנרגטיים בחיים שלנו שמתבדעים בכך שאנחנו מזדקנים, למשל. דבר שהוא קבוע, שאין בו תנודות, שאין בו תחלופות, לא יכול להיות סיבה לדבר שהוא משתנה. אם אני תופעה שהיא משתנה כל הזמן, על ציר הזמן, הסיבה למה שאני כרגע נעוצה במה שהיה רגע קודם. וזו נעוצה במה שהיה רגע קודם. אז הסיבה עצמה משתנה. את התוצאה משתנה בגלל שהסיבה משתנה. או להגיד אחרת, לתוצאה יש אופי של להשתנות מכיוון שלסיבה יש אופי של שינוי. והתוצאה היא תמיד דומה לסיבה. אם מקבלים את זה ומסתכלים על ניסיון החיים שלנו, אז רואים שיש סתירה או שההסבר שיש סיבה שהיא בלתי משתנה, שיוצרת עולם שכל הזמן משתנה, היא לא הגיונית. לא תיתכן. וזה דורש מה שרימפוצ'ה אומר, לבשל את זה קצת. אתם שומעים את זה קצת, נחשכים לזה, ועכשיו צריך קצת לבשל את זה, להגות בזה, לחשוב על זה, לעשות על זה מדיטציה. ולראות איך דברים נגרמים בעולם שלנו, והאם ייתכן שמשהו שהוא קבוע לחלוטין בזמן או במרחב, יכול ליצור עולם שאין בו שום קביעות, לא בזמן ולא במרחב.
למדנו בקורס הראשון שכל תוצאה היא בדיוק באותו אופי של הסיבה.
כן, נכון. אז זה בהתאמה לתיאור שם. בבודיזם מופיע חזק מאוד העניין שבטיבטית נקרא דריפה, פירוש המילה זה צל או צללים. מה זה הצללים האלה? הצללים האלה, obscuration באנגלית, זה משהו שמעיב או מהווה מכשול להבנה רוחנית. משהו שהוא מכשול להבנה, משהו שמסתיר. לפי הבודיזם, המיינד שלנו ספוק לעייפה בצללים האלו. איך הוא ספוק? זה מכלול של אמונות שספגנו משחר ילדותנו. דרך ההורים, דרך התרבות, דרך הסביבה. רובנו ספוגים ברעיונות מאיפה בא העולם. והם בדרך כלל מתחלקים לשני הסוגים שתיארנו קודם. גם אלו מאיתנו שלא דתיים, יש לנו הרבה פעמים בחלק הלא מודע איזה מין אמונה באיזה כוח עליון או במשהו שדואג לנו מבחוץ. מסובה סובנדו פותח את הפרק שלו בזה שאומר מגוון כל העולמות באים מן הקרמה. הוא רוצה לתמוך בנו לוותר על כל הדעות הקדומות האלה שספוגות במיינד שלנו. למה? מכיוון שכל עוד יש לנו אפילו שמת של אמונה כזו שיש משהו מחוץ לנו שיצר את העולם הזה, אנחנו לא נוכל להשתחרר מסבל. אין שום סיכוי שנשתחרר מסבל. הדרך היחידה שנוכל להשתחרר מסבל זה אם אנחנו נבין באופן עמוק ומוחלט שהעולם הזה, על כל מגוון התופעות שלו, העולם שבו אנחנו מוצאים את עצמנו, וכן עולמות שאנחנו כרגע לא חווים, שהם מסתרים מאיתנו אבל הם עדיין קיימים פוטנציאלית בחוויה שלנו, הם כולם באים מתוך הקרמה שלנו. מילה אחרת לקרמה זה פעולות, מתוך הפעולות שלנו. ואנחנו עוד מעט נפרט שבעצם פעולות כולל מחשבות, בעיקר מחשבות, תכף נפרט את זה. ככה שהוא פותח את הפרק בשורה הזאת כדי לזעזע אותנו קצת, שנסתכל קצת באיך אנחנו מאמינים, מאיפה אנחנו חושבים שבא העולם. הוא אומר, הגישה הזאת לא עובדת. הגישה שלי יש איזה יצור עליון שבורא עולם, או שיש איזו אנרגיה שהיא התחלתית ושהיא קבועה איכשהו ויוצרת עולם. שזה מייצג גם את הגישה הדתית וגם את הגישה המדעית כביכול. אומר שתי הגישות האלה מונעות מהאדם שמאמין בהם את הדרך להשתחרר מסבל. ולכן מאוד חשוב להבין איך העולם הזה נוצר מהקרמה שלנו. זאת השקפת עולם שאומרת, מה שמופיע כרגע בעולם שלי, כולו מקורו במה שאני עשיתי, אמרתי או חשבתי בעבר. ואם זה נכון, אז כל מה שיופיע בעתיד שלי, העולם שבו אני אמצא את עצמי בעתיד, כולו מקורו במה שאני חושבת, אומרת ועושה עכשיו. זאת אומרת, אני בעצמי, דרך המעשים שלי, יצרתי את העולם הזה כפי שהוא עכשיו, בעבר, וזה כבר נעשה, זה כבר עשיתי, אין מה לעשות עכשיו. אבל, אם זה נכון, ואם החוקיות הזאת נכונה, אז מה שאני עושה, אומרת וחושבת עכשיו, ייצור את העולם שלי בעתיד. ולכן יש בכוחי ליצור עולם שבו אין סדר. מכיוון שזה תלוי אך ורק בי. אין שום פסיק, אין שום חלקיק מן העולם שלי שתלוי במשהו שהוא חיצוני לי, באיזה ישות או אנרגיה שמחוץ לי. ואם אתם זוכרים, דיברנו בשבוע שעבר על ארבע התכונות של הטקסט, ארבעת המאפיינים של טקסט שראוי להשקיע בו את זמננו. המטרה שלו היא להביא אותנו להערה. כל מה שמסובה סובנדו עושה, כל מה שהבודה עשה, כל מה שכל מסטר בודיסטי עושה בכל רגע בחייו, זה להביא אנשים להערה. פה הוא יוצא מגדרו כדי להעיר אותנו לעובדה שאנחנו יכולים להגיע להערה, ותנאי לזה, תנאי הכרחי לזה, זה שנסתכל בכל הצללים, בכל הדעות הקדומות שספוגות במים שלנו, במודע ובלא מודע, ונוותר עליה, ונגיע להבנה שאנחנו יצרנו את העולם הזה, ואנחנו לכן יכולים ליצור את העולם הבא. רק לסיים את העניין של שלושת השקפות עולם, אנחנו בדרך כלל נוטים ללכת או לאחד, שזה השקפת העולם המדעית, כביכול אני אומרת, כי גם המדע כל הזמן משכלל את השקפות העולם שלו, או לשלוש של איזה יצור או ישות אלוהית שבראה את העולם. דרך אגב, אין בבודיזם הכחשה של ישויות שהן אלוהיות, אבל לא מייחסים להם תכונה של בריאת עולם. אומרת, יש בפירוש ישויות שהן קדושות, אבל הם לא בראו את העולם שלנו. את העולם שלנו אנחנו בראנו. אנחנו בראנו את העולם, כולל הישויות שיש בו, כולל הישויות הקדושות שיש בו. ומשום כך, אנחנו יכולים לברוא עולם שאין בו סבל. יש שאלות עד כאן? כן, אתי?
ערב טוב. אני רוצה לשאול שאלה אפיקורסית. אם הבודה כבר ישנו 2500 שנה, זאת אומרת, יודעים עליו כל כך הרבה זמן, אז למה יש עדיין כל כך הרבה סבל בכל מקום?
והתשובה היא מאוד מפורטת פה, אבל אני אנסה לקצר. קודם כל, הבודה שלפני 2500 שנה, זה לא הראשון שהופיע בעולם הזה. בעידן הזה שבו אנחנו קיימים, כפי שמתואר בפרק 3 שלא נכנסנו אליו, כבר היו שלושה בודות לפני זה, הם כבר נשכחו מזמן. הבודה הנוכחי, שבאה לפי המסורת לפני 2500 שנה, אנחנו נלמד באחד השיעורים הבאים, על ההתפתחות של הדרמה בעולם, ובין השאר נראה שאנחנו בתקופה של דעיכה של דרמה בעולם. אם תסתכלי אתי בחיים שלך, מתי את התוודעת אל הבודה ואל הדרמה? זה קרה די מאוחר בחיים שלך. לפני זה לא שמעת על הדברים האלה, ולא הסתמת אותם בחיים שלך. וככה כולנו. מגיע רגע שהקרמה שלנו מתחילה ואנחנו מתוודעים לדרמה, ולפני זה אנחנו לא מתוודעים לדרמה. הדרמה לא קיימת באופן אובייקטיבי, עומדת שמה, ולכן כל אחד נחשף אליה, זה לפי הקרמה. כשהקרמה שלי בשלה, אז אני מתוודעת לדרמה. אם צברתי מספיק חסד, אז מגיע רגע ואני נחשפת לדרמה, ואני פוגשת מורים לדרמה. ככה שהתשובה לשאלה שלך בסוף הכל חוזר לקרמה. כשהקרמה מפשילה, את מתוודעת לזה, ולפני זה לא. אני השבוע ראיתי הרבה תמונות מעיראק שמראים את הביזה, את הלקיחת צלל שהולכת ברחובות, שזה נורא מזעזע, כמו כל המלחמה כמובן. אבל אני מסתכלת על האנשים שהולכים ומתנפלים על כל החפצים האלה, על הקורצאות ועל האסלות ועל הכיורים שהם סוחבים ממשרדי הממשלה. באמת, איך הם לא יודעים שזה יביא להם עוד סבל בעתיד? איך הם לא יודעים שהסבל שבא אליהם עכשיו, הם יצרו אותו, ובעצם המעשים האלה הם עכשיו זורעים זרעים להרבה סבל בעתיד. אבל עובדה שהם לא זורעים, הם חושבים שהם זכו במשהו, אם הם שם זכו לסחוב איזה כיור. אז הקרמה עוד לא שם. זה עצוב, זה טרגי, זה מאוד טרגי. אבל עד שהקרמה לא בשלה, אנשים לא רואים את הדברים וממשיכים לסבול. וכשאני מסתכלת איך הם לא מבינים, ואני מסתכלת על עצמי כמה שנים אחורה, גם אני לא הבנתי. גם אני עשיתי מעשים שגורמים סבל, מכיוון שלא הבנתי שהם גורמים סבל. צריך את זה בשלות קרמית כדי סוף סוף לראות את הדברים האלה. אשרינו שזכינו, כמו שאומרים. הייתי רוצה לעבור להגדרה של קרמה. סמפה, סם זה מיינד. אז סמפה פה מתכוונים לתנועה של המיינד, מחשבה. מה זה תנועה של המיינד? זה מחשבה. ויש פה משפט שלם בטיבטית, ונתן את התרגום שלו ישר. קרמה זה תנועה של המיינד, או מחשבה בסוגריים, ומה ש... מונע על ידי המחשבה הזאת. מונע עם עין בסוף. מה מניעה מחשבה? כל מה שאנחנו אומרים ועושים, מקורו במחשבה תחילה, נכון? סוף מעשה במחשבה תחילה אומרים יפה בעברית. ומעשה הכוונה גם למעשה של דיבור ומעשה של עשייה פיזית. עוד פעם אני חוזרת, קרמה זה תנועה של המיינד או מחשבה, ו... כל מה שמונע על ידי המחשבה הזאת זה עשייה ובאמירה. אז ההגדרה הזאת אומרת מיד שברגע שאתם חושבים מחשבה, אתם עושים קרמה. זאת אומרת, מחשבה עצמה לבד היא קרמה. אז כאן הכוח של השקפת העולם הבודיסטית. לא מספיק שאנחנו עושים את הדברים הנכונים ואומרים את הדברים הנכונים, עוד יותר חשוב, הרבה יותר חשוב, לחשוב את הדברים הנכונים. כי גם כשאנחנו חושבים בסתר ליבנו, לבד בחדר, ואף אחד לא רואה ולא שומע, אנחנו שם ואנחנו שומעים, ואנחנו מקליטים, ואנחנו עושים קרמה. הקרמה הזאת, אם היא תגרום אחר כך לעשייה ולדיבורים, תביא להשלמה של מעשה. אבל גם אם לא גרמה לדיבורים ועשייה, עצם זה שחשבנו מחשבה שלילית על מישהו, מחשבת ביקורת על מישהו, כבר שמה אספנו קרמה. ולכן הבודיזם הוא כל כך רדיקלי, החריש הוא כל כך עמוק. אנחנו אומרים, אם אתה רוצה באמת לחסל סבל בחיים שלך, אתה לא יכול להשאיר אבן אחת לא הפוכה. מוכרחים לעשות את היומן באדיקות, להכיר את המחשבות שלנו, להפסיק את אלה שגורמות סבל, ולהתחיל יותר ויותר לחנך את עצמנו, לחשוב מחשבות שהן של טוב ושל חמלה ושל עזרה ושל אהבה. כך שחשוב להבין שכל תנועה של המיינד, קטנה ככל שתהיה, היא קרמה. ובוודאי כל מה שהמחשבה הזאת מניעה. דיברנו על הגדרה של קרמה, ואמרנו שקרמה זה כל תנועה של המיינד ומה שהיא מניעה. ואמרנו שכל מעשה מתחיל במחשבה, ולכן בעצם הקרמה היא חשובה ביותר מתבצעת במחשבה. ויש סיבה נוספת למה הקרמה חשובה ביותר מתבצעת במחשבה, וזה שרוב הזמן אנחנו מבלים בחשיבה ולאו דווקא בעשייה. כי מחשבות מתרוצצות לנו בראש כל הזמן, גם כשאנחנו לא עושים שום דבר ולא אומרים שום דבר. ולכן יש להם רוב בדמוקרטיה של ההערה, יש להם רוב, ולכן הן יותר חשובות. אנחנו בהמשך הקורס נדבר על הרבה סוגים ואספקטים של קרמה. אחד האספקטים זה שגם אם אין לנו מחשבות שהן מאוד דמעות, אם אין לנו איזה מחשבה ללכת לשדוד מישהו או להרוג מישהו, עדיין יש לנו הרבה 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 מחשבות של התעצבנות קטנה או חוסר סבלנות או שפיטה, ויש לנו רצף עצום של כאלה. ההשוואה פה היא לקרינה רדיואקטיבית בעוצמה נמוכה. העוצמה היא נמוכה, אבל זה מצטבר. זה מצטבר וזה הורג אותנו. זה הורג אותנו מכיוון שכל מחשבה כזאת שותלת זרע קרמי. התוצאה של מחשבה שהיא לא טהורה, שהיא לא טובה, זה עוד מחשבה שהיא לא טובה. אז אם אנחנו בסוף מסתים את עצמנו עם מיינד שהוא כולו מסכן ומלא תלונות וכיתורי וסבל, מאיפה זה בא? אם מקבלים את הנחת היסוד שהעולם נוצר על ידי קרמה, אז מאיפה בא מיינד שהוא לא מאושר? מיינד שהוא לא מאושר מוכרח לבוא ממחשבות שהן לא טהורות. והם ברובם כאלה בעוצמה נמוכה. לאו דווקא משהו נורא מזיק, לאו דווקא משהו נורא שלילי, אבל מסתבר. ולכן הדגש צריך להיות שם. נעבור עכשיו לסיווגים של קרמה, ויהיה לנו הרבה במהלך הקורס הזה, ואפילו היום נעשה כמה וכמה סיווגים. אז הסיווג הראשון זה לשני סוגים של קרמה. יש עכשיו שני מונחים. ראשון הוא איקילה וטמפה ג'פה. אז בואו תחזרו אחריי. איקילה וטמפה ג'פה. אוקיי. איקילה, אי פירושו מיינד. זאת מילה אחרת למיינד. כי זה כמו המילה של בעברית. ולה וקרמה. אז יקילה, צריך לקרוא מהסוף להתחלה, נכון? זה קרמה של מיינד, או קרמה שהיא במחשבה. או במילים אחרות, אותם הדברים שאנחנו חושבים לעשות, או החלק המניע, אם יש מניע ומונה, זה החלק המניע. יקילה. בחלק השני, תחזרו אחריי. סמפה? יפה.
יפה.
כן, אז סם זה מיינד עוד פעם, וג'פה, התרגום פה מה שהמיינד הניע, מה שהמחשבה הניע. סם וג'פה, מה שכונה על ידי המחשבה. אז זאת חלוקה של שני סוגים של קרמה, קרמה שמניעה וקרמה שמונעת. כשהקרמה שמניעה זה המחשבות שאנחנו חושבים, שבסופו של דבר מובילות למעשים ולדיבורים, והמעשים והדיבורים זה הקרמה המונעת, זה מה שהניע אותנו המחשבה להגיד או לומר או לעשות. אז על זה כבר קצת דיברנו קודם. אם יש שאלות, זה הזמן.
כל הזמן היה מלוכלך? כל הזמן המיינד היה לו קרמה כזאת של צבל?
התשובה שלנו כן. בעברית יש ביטוי נהדר. מקדמת דנה, תמיד הייתה לנו בורות ואי הבנה. ואנחנו אומרים שלתהליך הזה אין התחלה, לא הייתה לו התחלה. אין מקום שאנחנו יכולים להגיד פה זה התחיל. כי ברגע שנגיד שיש כזה מקום, אנחנו מיד נופלים לאחת משלוש השקפות העולם שמנינו קודם. והבודיזם אומר שאף אחת מהן לא הגיונית מבחינה לוגית ולא תיתכן מבחינת ההבנה של המציאות. בודיזם אומר שאין התחלה כזאת, אז אם אין התחלה, אז כל רגע שבו יש לנו מיינד שהוא מלא אי הבנה, מקורו ברגע שקדם לו שבו היה לנו מיינד מלא אי הבנה, וזה מקורו ברגע שקדם לו שהיה לנו מיינד מלא אי הבנה, וכך עד אינסוף, עד מינוס אינסוף. התהליך מעולם לא התחיל, תמיד היה ככה.
אוקיי, אולי במשך הזמן אני אבין את זה טוב יותר.
זה אחד הדברים שצריך לבשל.
אנחנו למדנו בקורס הקודם שעצם זה שאנחנו בעולם של הסבל זו גם סיבה קרמטית. זאת אומרת, הקרמה שלנו להיוולד לעולם הסבל הזה. זאת אומרת שהמיינד שלנו כל הזמן היה שם.
כן. אבל ה-good news, כמו שאומרים באנגלית,
שיש עתיד.
שלמרות שלא היה לזה התחלה, יש לזה סוף.
יכול להיות לזה סוף.
לא רק שיכול להיות, יהיה לזה סוף. השאלה כמה זמן ניקח עד שנגיע לסוף. הבודיזם אומר שילד זה סוף. למה ילד זה סוף? על השקפת העולם שנעוצה בבורות, אומרים שהיא מוטעת, ומכיוון שהיא מוטעת, אנחנו אומרים שהיא שקרית. והאמת יותר חזקה מן השקר. לפעמים רואים בספרות הבודיסטית השוואה שהשקר עומד על רגל אחת והאמת עומדת על שתי רגליים, ואם הם הולכים ומתנצחים, אז האמת מנצחת. השאלה הגדולה כמובן, כמה זמן זה ייקח, כיוון שאם לא עושים שום דבר, או אם עושים לאט לאט, וזה עם הרבה ספקו, ועם לב חצוי, התהליך יכול להימשך כל כך הרבה זמן, שזה נראה כמו אינסוף. אז השאלה מתי יבוא הסוף הזה. אז יש לנו אם ככה חלוקה לשני סוגים של קרמה. חלוקה אחרת זה לשלושה סוגים, ובעצם כבר דיברנו על זה גם, דיברנו על קרמה של מחשבה, של דיבור ושל עשייה. ופה אני רוצה להעיר משהו לפני שנמשיך. כל המטרה שלנו כאן היא לא איזו מטרה תיאורטית לשבת ולעשות הרבה חלוקות פילוסופיות ושיהיה לנו מאמר יפה. המטרה שלנו זה להבין מספיק איך העולם שלנו מונע כדי שאנחנו נוכל להפסיק סבל בעולם שלנו ושל זולתנו. אז כשאנחנו מדברים למשל כאן על הנושא של חלוקה לשלושה סוגי קרמה, של מחשבה, דיבור ועשייה, מה האימפליקציות של זה בפועל? זה פשוט מאוד. אם רוצים לתת להערה, צריך לעבוד על כל שלוש החזיתות, על המחשבות, להקפיד מה עובר בראש שלנו, שזה הרבה יותר קל להגיד מאשר לעשות כמובן, להקפיד מה יוצא מהפה שלנו, ולהקפיד מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתנהגים עם עצמנו ועם הזולת. אז כשאני מדברת להקפיד איך אנחנו מתנהגים, מה אנחנו אומרים, מה אנחנו חושבים, גם לזה אפשר להסתכל על שני אספקטים. אפשר להסתכל מה זה יביא לנו, אפילו בחיים האלה, בעולם הזה, מבחינה קרמית, ואפשר להסתכל על האספקט של איך אני עכשיו מגייסת את כל האספקטים האלה של הקיום שלי, של המחשבה והדיבור והעשייה, להביא את עצמי להערה. ואז אנחנו אומרים, אם אני רוצה להביא את עצמי להערה, אני צריכה לאסוף את הקרמות החזקות ביותר והחיוביות ביותר שאני יכולה, גם בגוף, גם בדיבור וגם במחשבה. ואי אפשר לוותר על אף אחד מהם. כל אחד מהם חשוב. ואנחנו צריכים לחפש, ללמוד מהם הביטויים שעושים עבורנו קרמה כזו חיובית, ולחנך את עצמנו, להכניס אותם בחיים שלנו, כאן ועכשיו, כדי להתחיל ולצעוד בדרך הזו להערה. אז למשל, כשאנחנו מדברים על התנהגות ועל דיבורים, אנחנו דיברנו על כללי החופש, אז אנחנו עוד נחזור אליהם גם בקורס הזה. אז יש לנו כללי החופש שמנחים את הדיבור שלנו ואת העשייה שלנו ואת המחשבה שלנו. אנחנו רוצים לאסוף סיבות לא רק לחסל סבל, אנחנו רוצים לאסוף סיבות להגיע להערה. הסיבות האלה הן תמיד סיבות קרמיות, הן תמיד נעוצות במה שאנחנו אומרים, עושים וחושבים עכשיו. אז למשל, אם אני רוצה להגיע להערה, אני אעשה דברים שמביאים אותי להערה. אני אגיד דברים שמביאים אותי להערה, ואני אחשוב דברים שמביאים אותי להערה. מה למשל, דוגמה של משהו שמקרב אותי לאנרגיה של הערה ומרחיק אותי מאנרגיה של יום-יום של בורות. למשל, אם אני מקימה שולחן מנחה, ואני שמה מנחה למה? לבודה או לדרמה. או לסנגה, כשהדברים האלה מייצגים עבורי חוכמה עליונה, או חמלה אינסופית, או אהבה אינסופית, ואני שמה את אלה כמנחה מולי. אז יש לי כל הזמן אזכור ותזכורת ועוגן שמזכירים לי מה אני עושה בכלל, לאן אני הולכת, לאן אני רוצה לכוון את עצמי. אז זה אלה מין סמלים שהם חיצוניים, אבל הם מחזירים אותי במחשבה ובדיבור, לאותן המחשבות שככל שהרבה לחשב אותם, יותר ויותר עזרה זרעים להביא את עצמי להערה. אז זה ביטויים בהתנהגות. ביטוי אחר בהתנהגות זה עקידות. אם אני קד עקידה לסמלים של חוכמה, לסמלים של חמלה, לסמלים של אהבה, אז אני דרך הגוף סוברת קרמה שמקדמת אותי בכיוון להערה. לכן אנחנו נוהגים לפתוח את השיעורים בשלוש קידות, אני מאוד ממליצה שתאמצו את המנהג הזה. הוא נתון לבחירתכם כמובן, מי שלא נוח לו, לא חייב. אבל אלה מכם שכבר בשלים ומוכנים ורוצים להאיץ את התהליך, זה כלי נוסף. וכל פולחן הוא כזה, כל פולחן הוא כלי התנהגותי חיצוני של הגוף, שצובר קרמה שמקדמת אותנו בכיוון הזה. כשאנחנו עושים את התפילות בתחילת השיעור, מטרתן לצבור קרמה שקשורה בדיבור, לקרב אותנו לעולם של הערה, וזה שמפנה את האנרגיה ואת המחשבה ואת הפוקוס למקום מואר. וכמובן, כשאתם עושים מדיטציה ואתם מהרהרים בדברים האלה, ואתם למשל מתיישבים רבע שעה ומחליטים לעשות מדיטציה על חמלה, אז אתם בוודאי ובוודאי מחזקים את הקרמה של מחשבה שמביאה להערה. אז זה בהקשר הזה של התנהגות, דיבור ומחשבה. בקורס הראשון דיברנו על הגופים השונים של הבודה, ומדברים על זה יותר בקורס השני ובקורסים אחרים. הם מתקשרים לפה. הבודה שאנחנו נהיה בעתיד, או אלה מכם שהם כבר היום, אני לא יודעת, נולדים בגוף, בעשייה ובדיבורים שלנו היום. בזרעים הקרמיים שאנחנו זורים היום. וככל שלומדים יותר מה זה הבודה ומה זה הדרמה ומה זה ההספגים הרוחניים שעליהם אנחנו מדברים, אז רואים שהדברים האלה לגמרי הם בלתי נפרדים, זו אותה איכות, אותה ישות. אין הפרדה בין המעשים של הגוף של הבודה והבודה, זה אותו דבר. זה קצת שונה אצלנו, בעולם שלנו, כשאני חושבת מי אני לאו דווקא חושבת שאני הגוף שלי. אצל הבודה החוכמה שלו הפכה לגוף הרוחני שלו, אז הגוף הרוחני שלו זה החוכמה שלו. אספקט אחר של החסד שלו הפך לגוף הפיזי שלו. אין הפרדה יותר. חלוקה אחרת של קרמה. כאן אנחנו מחלקים בשני סוגים, ושניהם מתייחסים רק לדיבור ולעשייה, לא למחשבה. זאת אומרת, לוקחים את הקרמות של דיבור ועשייה, ועכשיו מחלקים לשני סוגים. נמפה ריקצ'ה, קרמה שמתקשרת. ומה הכוונה קרמה שמתקשרת? כאמור, מדברים פה רק על מעשים ודיבורים. כמעט כל קרמה שאנחנו רואים היא מהסוג הזה, היא קרמה שמתקשרת. אנחנו למשל רואים מישהו קורע ברך, מצמיד את הידיים בצורה של תפילה. אנחנו רואים את השפתיים שלהם נאות, אנחנו מסתיקים מזה שהם מתפללים. זאת אומרת, מתוך שפת הגוף והדיבור, אנחנו מקבלים איזה תקשורת. אז כמעט כל עשייה ודיבור בעצם נופלים בקטגוריה הזאת. זו קרמה שמתקשרת. אנחנו מספיקים מסקנות על הכוונות של האוסל לפי שפת הגוף והדיבור שלהם. החלק השני, נמפריק שמאימפה, המאימפה פירושו לא, קרמה שהיא לא מתקשרת. מה זה קרמה שהיא לא מתקשרת? זה מונח או מושג שהוא ספציפי לעבידה מקושה. או במילים אחרות הוא ספציפי לאסכולה הראשונה, כושה האסכולות לא מקבלות אותו. קרמה שלא מתקשרת זה משהו שנעוץ במעשים של הבן אדם, או בדיבורים, או באמירה של הבן אדם, מקורו בדברים האלה, אבל מהותו לא הדברים האלה. וזה קצת דומה למה שאנחנו מדברים על אורה, גילה, כאילו יש איזו הילה שמקיפה את הבן אדם בעקבות מעשה שהבן אדם עושה. המילה הילה די מתאימה פה בתור תרגום לקרמה לא מתקשרת. כי זה גם מתואר ככה בכתובים, תכף נעבור על התכונות של ההילה הזאת, אז תראו. זה כאילו שהסביבה של האדם ספוגה בהילה הזאת. ההשוואה היא כמו שזרע הסומסום ספוג בשמן שלו, באותה מידה. למה הכוונה? למשל, אם מישהו לוקח על עצמו נדרים, אז יש את הקרמה המתקשרת. הבן אדם קרא ברך ולקח על עצמו נדרים. יש שפת גוף ויש דיבור. בעקבות זה, האסכולה הזאת אומרת שיש הילה שהולכת עם הבן אדם הזה, וכל עוד הוא שומר על הנדרים שלו, כל עוד הוא תחת השפעת המעשה של לקיחת הנדרים, אז יש איזו הילה שהולכת איתו כל הזמן. וברגע שהוא מבטר על הנדרים, ההילה הזאת הולכת. וזה לא משהו שהוא חומרי ולא עושה אותך כבד יותר, כן? לא לפחד. לא תשקלו יותר אם תיקחו נדרים. וההילה הזאת מתחילה בעקבות מעשה מסוים ונגמרת כשהמעשה נפסק. ולפי התיאור שיש כאן, היא לא משהו שאפשר לתפוס בעין. לא משהו שאפשר לראות. ודרך אגב, המילה הילה היא לא המילה שמשתמשים בטקסט. בטקסט מדברים על קרמה לא מתקשרת. אבל אנחנו לצורך הקיצור נקרא לזה הילה. והטקסט עובר ומפרט חמש תכונות של ההילה. אם ניקח כדוגמה את העניין של לקחת נדרים, שאדם עומד בפני למה הוא מתחייב לקחת על עצמו את עשרת כללי החופש, למשל. או נדרים של נזירות, או נדרים של בודיסטווה, או בוודאי נדרים טנטרים. אז האסכולה הזאת אומרת שיש איזו הילה שנוצרת מעצם ההתחייבות הזאת. וההילה הזאת, יש לה חמש תכונות שעכשיו נמנה אותן. וזה לחמש תכונות של קרמה שהיא לא מתקשרת. התכונה הראשונה...
סם ינגפה. סם, תודה. ינגפה, מוסחת.
התכונה הראשונה אומרת שהאדם שלקח את הנדרים, גם אם דעתו מוסחת, והוא כרגע חושב על ענייני ביומה ולאו דווקא חושב על הנדרים שלו, ההילה לא נעלמת, היא נשארת שמה. כל עוד הוא תחת השפעת האקט של לקחת נדרים, ההילה נשארת. אפשר להגיד שהתכונה הראשונה שגם כשיש הסחת דעת, ההילה נשארת. התכונה השנייה...
סם מפה. סם תודעה, מפה איננה. כלומר...
גם כשהמיינד איננו, כשהדעה איננה, ומה הכוונה? יש מצבים של מדיטציה מאוד מאוד עמוקה, שבה אפשר לומר שהמיינד כמעט איננו, או... כמעט לגמרי אין מחשבה. במצבים כגון כשרואים ריקות ישירות, כגון במדיטציה שבה הבודה שרוי, כל המשאבים המאוד מאוד גבוהים של מדיטציה, שבהם ניתן לומר שאין תנועה של המיינד. אז אדם שיש לו למשל נדרים, גם כשהוא מצוי במצבים האלה שכמעט שאין תנועה של המיינד, כמעט שאין מחשבה, עדיין ההילה נשארת. התכונה השלישית של ההילה זה שיש לה מרכיב שהוא מוסרי.
גה דנג מי גה? גה זה חסד, דנג ו, מי גה מה שאיננו חסד.
מה פירוש? העילה יכולה להיות חיובית או שלילית מבחינה מוסרית. אז נתנו דוגמה חיובית של אדם שלוקח על עצמו נדרים, באחת הרמות השונות של נדרים, וזו דוגמה חיובית. אדם מתחייב לחיות ברמה אתית גבוהה. מהי דוגמה שלילית? למשל, אדם לוקח על עצמו ללמוד להיות קצב ולהתפרנס כקצב, ועושה איזו מחויבות למקצוע הזה. זו דוגמה שלילית. זה לוקח איזושהי מחויבות לעיסוק שיש בו לקיחת חיים. כנ"ל אם אדם מחליט להיות בצבא. אדם מחליט להתגייס ולעסוק בעיסוק שיש בו נטילת חיים. זו דוגמה של מרכיב מוסרי שלילי. כשאדם מוותר על העיסוק השלילי שבו הוא עוסק, ההילה נעלמת. בדיוק כמו שכשהוא מוותר על הנדרים, ההילה נעלמת. זאת אומרת, העילה נשארת כל עוד אדם הוא תחת האפקט הזה של ההחלטה שהוא לקח. התכונה הרביעית של ההילה...
ג'נדרל. ג'נדרל עוקבת אחרי האדם. והמשמעות פה היא...
שהיא נמשכת כמעין זרם. יש המשכיות. זאת אומרת, עצם לקיחת הנדרים יוצרת את ההילה הזאת, וההילה הזאת נשארת וממשיכה. היא לא נפסקת, היא כל הזמן שם. עד לרגע שבו אדם מוותר על הנדרים, אם זה קורה. והכל מדובר על החיים הנוכחיים, ההילה לא עוברת לחיים הבאים. האספקט החמישי של ההילה זה שיש לה אספקט פיזי.
ג'ונגווה צ'נאם גיור ג'פה. ג'ונגווה, יסודות, צ'ה גדולים, נאם זה הופך את זה לרבים, גיור ג'פה נגרמת. כלומר, היא נגרמת על ידי היסודות הגדולים.
וזה בא בפרקים אחרים בעבידה מקושה, כשמדברים על ההרכב של העולם וכך הלאה, מדברים על האלמנטים, על היסודות. והיסודות זה לא כמו אלה של בלוח המחזור הכימי, אלא בבודיזם מדברים על היסוד של האדמה, של המים, של האש ושל הרוח. מוכר?
כן, מוכר.
למה הם בחרו את זה ככה ולא ללכת לכיוון המדעי? מכיוון שזה איך שאנחנו חווים. כשאתם יושבים במדיטציה ומגיעים לרמה עמוקה של חוויה, זה האלמנטים שחווים, זה האלמנטים שמרכיבים את החוויה. לפעמים מדברים על חמישה אלמנטים במקום על ארבעה, אבל פה בטקסט הזה מזכירים ארבעה אלמנטים. מזכירים את האדמה, שזה האספקט של המוצקות, של המשקל, של הכובד. מדברים על האספקט של מים, שזה האספקט של רטיבות, של נזילות, של דברים שזורמים ממקום למקום. זה מה שמחזיק דברים יחד, מחזיק אותם מלהתפרק לגורמים, זה האספקט של המים. יש את האספקט של האש, שזה החום, אנרגיה, והאספקט של הרוח, רוח לא במובן רוחני, אלא במובן פיזי של רוח, של תנועה של אנרגיה. זה רוח. ודרך אגב, מי שקצת התעניין אי פעם ברפואה טיבטית למשל, הם מאוד עסוקים בלהביא לאיזון בין האלמנטים האלו. אני יודעת שזה אספקט חשוב ברפואה הזאת. במצב של מחלה אצלם מוסבר כחוסר איזון בין האלמנטים האלה. למעשה, הם אומרים להפך, מצב של בריאות הוא מצב של איזון טוב בין ארבעת האלמנטים. והאיזון הזה הוא מאוד קשה להשגה ומאוד נדיר, שזה ביטוי אחר לבטא את הנדירות של החיים שלנו ושל מצב שפיר שבו אנחנו קשרים ללמוד דרמה. וברוב המקרים, ברוב המכריע של המקרים, האלמנטים האלה הם לא מאוזנים. אז ברפואה הטיבטית מדברים על הריאות, למשל, תפקידן לקרר את הגוף, והקיבה ואיברי העיכול מחממים את הגוף. אז כשיש חוסר איזון בין הרוח והאש, למשל, אז כשיש יותר מדי רוח מקבלים דלקת ריאות, וכשיש יותר מדי אש מקבלים מחלות של דרכי העיכול, וכך הלאה. אבל זה תהיה קצת מהקדע שלנו. כן?
הרפואה הסינית, גם הטיבטית, מקורה בבודהיזם. והיא מדברת על הדברים האלה, שם יש רק חמישה אלמנט. הטיבטית והבודהיסטית מקורם באותה תרבות, בתרבות כן. הוודית בהתחלה.
כן, אז נחזור להילה שלנו. יש לה אספקט שהוא פיזי, זאת אומרת בטקסט שלנו כתוב שהיא עשויה מארבעת האלמנטים האלה. למרות שאנחנו לא יכולים לראות אותה, או לגעת בה, או לשמוע אותה, או לטעום אותה, בכל זאת הם טוענים שהיא עשויה מארבעת האלמנטים האלה. יש לה אספקט פיזי מאוד מאוד מעודן, ולכן אי אפשר לראות אותה. ומאסטר ואסטר בנדו, המורה שלנו שכותב את הטקסט, אוסף אותו, ושהוא עצמו בעצם נחשב מהיאנה. הטקסט הוא הינאיאנה, אבל הוא עצמו מהיאנה, דיברנו על זה פעם שעברה. וכשהוא גומר לכתוב את כל התיאור הזה, הוא אומר, ככה הם אומרים. וזה אינדיקציה לכך שבמקורות היותר גבוהות לאו דווקא מקבלים את הקטע הזה של הקרמה הלא מתקשרת. יחד עם זה, לצורך השלמות, ומאחר שכל האסכולות מיוחסות לבודה, הוא מצטט את זה, ואז הוא אומר, ככה הם אומרים.
יש לנו שאלה.
כן, בבקשה.
האלמנט החמישי, הפיזי, מתקשר להקרמה.
אם תזכרי, אנחנו מדברים על החלוקה של קרמה מתקשרת וקרמה לא מתקשרת, כן. וקרמה לא מתקשרת זה לא בדיוק קרמה, זה הילה. זה שם מתאה קצת. כשמדברים על קרמה לא מתקשרת, מתכוונים לאותה הילה שכביכול מלווה בן אדם בעקבות מעשים מסוימים שהוא עושה.
מה החשיבות של ההילה הזאת מבחינה פרקטית?
מי שנוטה לקבל את האסכולה הראשונה, יכול להיות שיפתח רגישות לקלוט הילה כזאת בבן אדם. כשאתה מופיע בפני למה מאוד גבוה, הוא קולט מיד איפה אתה נמצא. יכול להיות שהוא קולט את זה דרך מין הילה כזאת. דרך אחת להסביר, כן. הוא קולט מיד איפה המיינד שלך נמצא, על הסקאלה של הקרמה. אז זה השיעור שלנו להיום. אם יש עוד שאלות, זה הזמן.
דיברת קודם על הגופים השונים של בודה. אז הגוף הרוחני זה הדרמה קאיה, והגוף השני זה הרופה קאיה, שאמר שהוא מורכב, זה לא הבנתי, מהחסד שלו?
כן, זה היה בקורס הראשון. כדי להגיע להערה צריך להשלים שני מכלולים, של חסד ושל חוכמה, ועוד מעט נעשה הקדשה, נכון? אז כתוב שם על המכלולים. והגוף הפיזי של הבודה נוצר ממכלול החסד, והגוף המנטלי שלו נוצר ממכלול החוכמה. ובצל הבודה אין הפרדה. אז בואו נעשה את התפילות. תצטרפו אליי. פשי פוקי ג'וקשינג מתוקה רי רב לינקשינינג דקם פדי Sangeshing du mikte ulwargi Jokun namdak singla chukasho Iram guru ratnamandalakam niryatayami
Shvimuna kol chai labia Mikhlolim shel chesed Vechokhma Uvechach lo yizku Begunim nizgavi Asher mishnei erotem hafi Uvechach lo yizku Begunim nizgavi Asher mishnei erotem hafi